המהר"ל בחלק האחרון של ההקדמה השנייה, אז הוא מתחיל להביא את שיטתו בצורת הנהגת השם את העולם. בחלקים הקודמים של ההקדמה הוא יותר התווכח, היה עסוק בוויכוח עם הרלב"ג, אולי גם עם הרמב"ם מאחורי הקלעים. וכאן כשהוא נכנס לגמרא לעבודה זרה, אפשר להתחיל ללמוד מהר"ל בעיניי יותר בהבנת דברי המהר"ל עצמו ופחות בהבנת החלק השולל. כרטוב. אז המהר"ל מביא את הגמרא בעבודה זרה, שהשמש של יהושע היא עמדה בצורה מאוד מאוד מסודרת, היא עמדה פעמיים, פעם אחת באמצע השמיים, ופעם אחת בזמן השקיעה במערב. רק נחלקו שם ממוראים, לכאורה יש שם הגמרא ארבע שיטות, כמה זמן היא עמדה, היא עמדה שש שעות בכל מקום, או 12 שעות, או כ"ד שעות, או יש שיטה אחת שהיא עמדה י"ב שעות פה וכ"ד שעות כאן. כך נראה באופן פשוט השיטות בגמרא שם. אז המהר"ל מברר שסוגיית עמידת השמש זה עניין מאוד מאוד מהותי, וזה בכלל יתבהר לנו בהקדמה השלישית שהמהר"ל יבוא ויגיד לנו בעצם אז איך כל ההנהגה האלוהית מופיעה כלפי מטה. אז הכל מתבטא בצדדי השמש, זאת אומרת הפסוק המפורסם שעליו בעוני המהר"ל כל ספרה וכך שמגדולה בגבורה ותפלת והנצח והעוד, אז כל ארבעת הצדדים הללו כולל נקודה מרכזית כנגד הופעת השמש. כך כתוב בגמרא, נכון, גדולה זה כנגד הצד המזרחי שם זורחת השמש, וגבורה זה כנגד הצד המערבי שם שוקעת השמש, והנצח זה כנגד הניצחון הגדול הגלוי, זה כנגד הדרום שם השמש היא ברומו של עולם וכולם רואים אותה, והעוד זה כנגד הצד הצפון, זה הצפון ששם השמש לא נראית. הגמרא אומרת שהתפארת זה כנגד, זה הנקודה המרכזית, זה כנגד חמה ולבנה שעמדו ליהושע בן נון. זאת אומרת רואים שהתגלות השם בעולם היא מופיעה גם או בעיקר דרך צדדי השמש, ממזרח שמש עד מבואו מעולה על שם השם, או כפי שמופיע בסוג אחר השמיים מספרים כבוד אל. אז לכן נדמה שהמהר"ל לא סתם נכנס לתוך סוגיית השמש הזאת שמופיע פה בגמרא בעבודה זרה, אלא שדרך הופעת הנס הזאת אנחנו רואים בעצם את הנהגת השם בתוך המציאות. אז לכאורה יש לשמש ארבעה צדדים שהאדם פוגש, יש את הצד של הזריחה, יש את אמצע היום, יש הצד של השקיעה ויש הצד של ההיעדר. מתוך ארבעת הצדדים הללו אומר המהר"ל, הנס הופיע דווקא בשני צדדים. לא הופיע לא בזריחה ולא בהיעדר. למה? אז כנראה בצד הגלוי והפשוט של הדבר הזה, שכל הנס הוא מצד ההתגלות אל האדם. איך האדם פוגש את ההתגלות האלוהית שמשנה עכשיו סדרי בראשית. אם אתה האדם צריך את השמש, אם השמש עכשיו היא נמצאת בעלייה, אז האדם לא רוצה שהשמש תעצור. כי היא נמצאת בעלייה, יהיה לו יותר שמש עוד מעט. אז אין לאדם תועלת בעובדה שהשמש עוצרת, אם היא כל הזמן נעה ונעה ונעה לתת לי יותר שמש, אז אם אני אעצור אותה עכשיו זה יהיה הפסק. כן, לכן אם יש עצירת הגרמי שמיים, כשהשמש עכשיו היא נמצאת מתחת לכדור הארץ, ואז יש לי חושך, אז הנס הזה רק פוגע בי אם אני צריך אור. אם אני צריך חושך, אז יכול להיות נס מצוין. אבל אם אני צריך אור, יותר התגלות שמשית, אז הופעת הנס בצורת ההיעדר של השמש, זה לא יועיל לבן אדם. אותו דבר בזריחה. תנועת השמש היא כזאת שמהזריחה ועד חצות היום, השמש היא רק הולכת ומתחזקת. כל דקה שעוברת יש יותר אור שמש. השמש מראה יותר טוב. אז לכן אומר המהר"ל, בנקודת הזריחה, אם היה עוצר שם הקדוש ברוך הוא את השמש, ואומר להם, הנה אני עושה לכם נס, היינו אומרים לו, לא, לא, הקדוש ברוך הוא, תן לשמש לעלות עוד, אנחנו לא רוצים שתעצור אותה עכשיו. בנקודת חצות היום, זה הנקודה הראשונה, שבה ההתגלות של הופעת הנס בתוך עולם הטבע, קרי יצירת השמש, היא עכשיו נותנת לאדם את מה שהוא צריך. זאת אומרת, מעכשיו השמש תלך ותרד, אז אם היא נעצרת עכשיו, אז עכשיו יש לנו הרבה יותר הערה שמשית במציאות. הנקודה הבאה, והמהר"ל תכף נצא לברר למה זה דווקא בנקודות, לכאורה השמש יש לתנועה מעוגלת, אז זה נכון בהמון נקודות, נקודה הבאה זה משמעותי, זה בשקיעה. אם עכשיו השמש תלך, אז אני אאבד אותה לגמרי, זה נקודה קריטית. אמנם בשקיעה אין אור כמו בחצות היום, כמו שהשמש דרה ברומו של עולם, אבל עדיין בשקיעה יש לי נקודה מאוד מאוד משמעותית, לפני שאני מאבד את השמש לגמרי, ואם אור היום זה עכשיו נקודה קריטית, עוד מעט יהיה חושך. אז בשתי הנקודות המרכזיות הללו, כשהשמש בשיאה, וכשהשמש היא נותנת לי את הפעם האחרונה שהיא מאירה לי לפני שהיא נעלמת, אומרת הגמרא, שמה נעצרה השמש, שמה זה היו זמני הופעת הנס האלוהי שהאיר על המציאות. אלא שנחלקו האמוראים, כמה זמן השמש עמדה? מה המחלוקתם? אומר המהר"ל, המחלוקת שלהם בעצם מעידה על כמה זמן הייתה הכנה אל הופעת הנס. השיטה הראשונה אומרת, זה לפי מעגל התנועה האחרון. מהזריחה ועד חצות היום, כל מה שהשמש שואפת אליו, זה לתת לך עוד ועוד ועוד אור. אז עכשיו, שש שעות הללו, הם מכינים אותי לרגע הזה של חצות היום. ושש שעות אחר כך, מחצות היום ועד הרעידה, עכשיו השמש עסוקה בלהמשיך לתת אור, אבל אור מופחת. עד שזה מופיע ברגע השיא שלו, שזה אור הכי מופחת בשקיעה. אז עצירת השמש מעידה על העובדה שכל התנועה שראינו עכשיו היא הובילה בעצם לרגע השיא הזה. אז רגע השיא הזה שבו עולם הטבע מזיז את עצמו ומפנה את המקומו לעולם הנבדל, זה בעצם תוצאה של כל הפעולה שהקדימה והכינה את הופעת הנס. ולכן שיטה ראשונה בגמרא, וכבר מזה אומר המרד, אנחנו רואים איך הופעת עולם הנס זה מאוד מאוד מסודר, זה לא עולם של ברדק ולא עולם של בלגן, אומרת לנו הגמרא, זה עולם מאוד מאוד מסודר. לנו יש איזה דמיון כזה במוח, שהאדם הוא חי את חייו בתוך עולם הטבע, ועכשיו יש איזה צורך, אז הוא צועק אל השם, אז הוא אומר לו, טוב, אני רואה שאתה תקוע, אני אעשה לך נס, שחרר אותך. איך נעשה נס? עכשיו צריך לעבור בים. אז תזיז את הים רגע, תעברו, ואז נסגור על המצרים את הים, ושלום על ישראל. או יהושע צריך עוד אור, אז הוא צועק להשם, השם באותו שנייה מקפיא את השמש איפה שהיא עומדת, נגמר הקרב, והשמש ממשיכה לנוע. אומרת הגמרא, זה ממש לא ככה. השמש היא עושה את נקודת העצירה שלה בדיוק במקום שבו היא הוכנה אליו. יש נקודות מוכנות להופעת הנס במציאות. וזה מה שהמהר"ל פתח את אותה הקדמה ואמר, כשם שיש סדר בעולם הטבע, כך יש סדר בעולם הנס. הופעת מופת, הופעת גבורות השם, זה הופעות אלוהיות מדויקות, מרוממות, נצרכות, מתוכננות, על בסיס הכנה קודמת לדבר הזה. אני רגע, כדי להדגיש קצת הנקודה הזאת, אני עוזב רגע את הגמרא בעבודה זרה, ומתקדם שנייה בהקדמה השנייה. המהר"ל אומר פעמיים, לקראת סוף ההקדמה, שלא יופיע נס אם אין הכנה בעולם הטבע להופעת הנס. פעם אחת, אני לא יודע איך זה אצלכם בעימוד, אבל זה מופיע, אחרי יש למדרש רבה על העבד הביש הזווינת דקספה, ואחרי זה יש פסקה שמתחילה בעיני התבריך עמידת השמש, ואז הוא מדבר על המטה והנחש, ושם באמצע הפסקה שמדבר על המטה והנחש, אז הוא אומר, אם תראו בפנים, אם לא, תקשיבו לקריאתי, הוא אומר ככה, אין ספק שיש לשמש הכנה לעמידה, ובאותה הכנה קיבלה השמש עמידה על ידי נס. מששת ימי בראשית יש בשמש הכנה לעמידה. מה הכוונה עמידה? עצירת עולם הטבע והופעת עולם הנס. כי בעולם הטבע השמש לעולם לא עוצרת, היא רק בתנועה מעגלית כל הזמן. אחר כך, אחרי איזה חצי עמוד, הוא עובר לדבר על הקערה מלאה המים שהיה ישראל במצרי שותים בתוך אותה קערה, ושם הוא אומר עוד פעם, המים יש להם הכנה מה להיותם דם, מצד שכל מים יש בהם הרכבה ואינם פשוטים לגמרי. לפיכך היו המים דם למצרים בדרך נס שלו בטבע, שקיבלו המים צורת דם על ידי הכנה היא, אף על פי שאינה הכנה גמורה, היו נעשים לדם שלו בטבע ולישראל יומם נשארים כדרכם. זאת אומרת, הולך ונחשף בעצם מדברי המהר"ל, ואני אומר, הוא רואה את זה קודם כל דרך סוגיית השמש, הוא גם אמר את זה בתוך סוגיית השמש, הוא אמר, לשמש קצת תכלית תנועה באמצע השמיים. לנו נראה באופן פשוט, שהשמש אין לה שום נקודת עצירה. בעיגול, איפה העיגול מתחיל? אין לה עיגול התחלה, ואין לו עצירה, ואין לו סוף, זה תנועה מעוגלת שהיא בלתי נגמרת אף פעם. הוא אומר, המהר"ל, זה לא נכון. לשמש קצת תכלית תנועה באמצע השמיים. אני לא יודע מה זה הקצת הזה. זה קצת שאפשר
לך... זה החלפה מהתנועה הזאת.
אם אני מחלק את המעגל לשני חצי עיגול.
כן, אני לא יודע שתנועה מעגלית, המהירות היא מרחית לרדיוס, אז היא כאילו יקבור מרכב המעגל, ואז אתה לא...
אז אומר המהר"ל, אני לא יודע מה מתכוון בעולם הטבע. האם בעולם הטבע אין לזה שום זכר? זאת אומרת, המדען שיבדוק את זה בעולם הטבע יגיד לך, אין לזה שום נוכחות, זה לא נכון, אנחנו עוקבים אחרי תנועת השם שלנו לא נוצרת. או שאומר המהר"ל, גם בתוך עולם הטבע יש איזו נקודה רגעית כזאת שקשה לתפוס אותה, שזה באמת עוצר.
מה נפקא מינה?
למה זה חשוב למהר"ל? כן, שם אנחנו שואפים.
היה הכנה מראש או... כולו
מהווה את ההכנה. מצוין, אז שם אנחנו שואפים. אבל רק נאמר קודם כל, רואים במהר"ל שכשהוא מתאר את הופעת השמש, וכן הוא אומר מפורש שזה על הופעת המים, תכף נראה את זה בהרבה הרבה דוגמאות שהמהר"ל נותן, יש הכנה מששת ימי בראשית להופעת הטבע בנקודה הזאת, ולכן הנס הוא לא הפקר. זאת אומרת, להפוק עם הרעיון שקודם אמרתי שככה נראה לנו, שעכשיו יהושע צריך עזרה, אז הוא צריך השם, תעצור שנייה, תשב שגון דום רגע, באותו רגע השם שצרה, אומרת הגמרא, זה ממש לא נכון. זה לא באותו רגע השם שצרה, השם שצרה באותה נקודה שבה היא יכולה לעצור ולהחליף את עולם הטבע ועולם הנבדל. ואחרי זה המשיכה לנוע. כי נגמר זמן יכולת הופעת הנס שהקדוש ברוך הוא יצר בתוך אותה נקודה, וכשהגיע לנקודה הבאה, כעבור שש שעות, זה שוב הופיע.
זה מצמצם את זה.
מצוין, זאת אומרת, המהר"ל מגדיר לנו מאוד 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 את הגדרים בנס, אנחנו ננסה להבין למה הוא צריך להגדיר את דווקא אחר. זאת אומרת, הגמרא מגדירה את זה, המהר"ל רק יסביר את זה. בסדר? אז אני רק אומר, רגע, אנחנו פותחים את המהר"ל ומבינים קודם כל, שעולם התנועה של השמש הוא עולם מאוד מאוד מדויק מסודר בעולם הטבע, וגם בעולם הנס. יש לה נקודות מסוימות מכונות לעמידה, היא לא יכולה לעמוד במקום אחר.
שעות של הכנה, כמלאי יש בו הוא יצר אופציה ב... כאילו שש שעות לפני זה כבר השמש התכוננה לנס, או כמלאי יש נקודת זמן למציאות שבה הנס יכול להופיע. לא יודעים, אם הרב רוצה להגיד לא רק שיש סדר לנסים, אלא רוצה להגיד עוד משהו, שגם שש שעות לפני זה כאילו שאתה מקודש בו הוא נס
התנאי
הקדוש ברוך הוא גם מבחינת זה שמתי זה יהיה ממש.
כן, אז אני אסביר דבריי. אני רק אומר רגע את אותה נקודה, הדגשנו שתי נקודות. אחת, הנס מופיע בנקודות מאוד מאוד מסוימות ומוכוונות לדבר הזה. שתיים, בתוך עולם הטבע שאנחנו מכירים וקוראים לעולם טבע, בעצם יש הכנה להופעת עולם נבדל דרך אותם פעולות. בסדר, זה אותה שמש או אותו מעגל תנועה שמשי, שאנחנו מכירים אותו מהשמיים, מספרים כבודל מהצד המכירים, מבחינתנו הכוונה שיום ליום יביע עומר, הכל נע באותה תצורה כל הזמן, ואין לנו הפתור בדבר הזה, וזה מעיד אלופת השם בעולם, הגלוי והטבעי. אותו עולם טבע, אותה שמש, שלפי המהר"ל היא דוממת לחלוטין, היא לא שכל פועל, היא דוממת לחלוטין, אותה שמש, אותה אבן, היא דרכה יופיע גם עולם הנבדל, אם יש בה מוכנות לדבר הזה. זה הנקודה השנייה, אני אומר שצריך לשים לב כבר בשלב הזה, יש הכנה בעולם הטבעי או בעולם הנחשף לעינינו להפוך מעולם טבעי לעולם נבדל. זאת אומרת, לפוק עם כל מיני מחשבות שהנס הוא מנטס את העולם הטבעי, הוא עוקף את העולם הטבעי. אומר המהר"ל, זה לא נכון. בתוך העולם הגלוי שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא נתן לו הוראות הפעלת טבעיות ויצר בו נקודות מוכנות להופעת עולם יותר עליון, עולם נבדל, בנקודות מסוימות כפי מה שיהיה צורך בדבר הזה. אתה אומר, הוא מדגיש עכשיו המהר"ל, נצא להסביר את הגמרא, למה לפי שיטת פלויני זה 6 ו-6, ולפי שיטת אלמוני זה י"ב וי"ב וכו'. כי אומר המהר"ל, גם הופעת הנס היא קשורה לאותו מעגל שתמיד אתה פוגש אותו. ומכיוון, שיטה ראשונה, שתנועת השמש לכיוון ה-C שלה, שבה היא עומדת במרום, זה תנועה של 6 שעות, אז מכיוון שזה הזמן המתוחם, לתנועה אל עבר האירוע הזה, אז האירוע הזה יכול להתקבט שם עכשיו בהופעה ניסית 6 שעות. כי הקדוש ברוך הוא יצר הכנה של עד 6 שעות. רק 6 שעות יש תנועה אל עבר חצות היום. או אותו דבר, רק 6 שעות יש תנועה מחצות היום לעבר השקיעה. אז מכיוון שזה הזמן שיצר הקדוש ברוך הוא אל עבר היעד הזה, אז הקדוש ברוך הוא גם תחם את הופעת הנס בנקודת הזמן הזאת. זאת אומרת, נס מופיע רק אחרי שיש אליו הכנה במציאות. ומאן דפליגי, ואומר זה לא נכון, זה לא 6 שעות, זה י"ב שעות, הוא בעצם טוען, הכנת התנועה הגלגלית בעולם הטבע, יותר נכון להסתכל עליה, כי"ב שעות, ולא כשו"ב שעות. מרגע שהשמש זורחת, היא בעצם עכשיו בתנועה אחת לעבר שקיעתה. כשהיא עולה במזרח, כל מגמתה עכשיו זה להאיר לעולם, עד שיגמר זמן הערתה, והיא תצטרך לשקוע בצד השני.
אז קודם כל...
כי זה לא יכול להיות הנס, אם לא תהיה הכנה מסודר בדבר.
כי זה אז... זה שכאילו המידה שלה, זה הכנה שלה. כשהיא עוברת מניחה, זה הכנה שלה.
נכון. אז אומר המהר"ל, כי תנועת השמש בעולם שבו אנחנו מכירים הגלוי, תנועת השמש של הנקודה הזאת היא 6 שעות. בזה עסוקה. יש 6 שעות עיסוק בחצות היום. בא המן דמר השני ואומר, לא נכון, יש י"ב שעות עיסוק בדבר הזה. אז אומר המהר"ל, אם יש י"ב שעות הדבר הזה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר כוח של זמן שמוגבל ל-12 שעות שעוסק בחצות היום, אז השם שיכול לעמוד עד 12 שעות. אם היה רוצה הקדוש ברוך הוא לעשות אחרת, היה צריך ליצור עולם אחר. בעולם שהוא יצר, זה יכול תופעת הנס. ולמה דמר כף דלת שעות, הוא טוען שתמיד זה ככה, כל נקודה שבה השמש נמצאת, אז היא מרגע שיעזבה אותה, היא כבר שואפת לחזור אליה ולהופיע אותה עוד פעם. אז זה כף דלת שעות, ובכל מקרה בין למר, בין למר, בין למר, יוצא לנו שהופעת הנס, זה מוחלק לשני חלקים, א', זה על פי הכנה מראש, אם לא היה הכנה מראש בתוך המציאות שאנחנו פוגשים, לא היה מופיע דרכה הנס, וב', בהכנה הזאת יש פעולה שאנחנו פוגשים. אני רוצה לעשות את זה רגע עוד נקוד.
מה אני אומר? בינתיים, במה שהאב אומר, אפשר להגיד ללמוד את הממרה הזאת בשירותים. זה ממרה שלא מדברת על הדדים טכניים של המציאות.
אני
לא מלמדת שום דבר.
אני לא חושב, אבל רגע, אנחנו רק בונים את הקומה הראשונה. אני רק רוצה להוסיף את זה נקודה שלישית, שהמהר"ל אומר, והמהר"ל לא מביא עכשיו את המדרש בראשית רבה. המדרש בראשית רבה מתאר שיח בין השמש לבין יהושע בן נון. שני מדרשים האמת שהוא מביא. מביא מדרש תנחומה, מביא מדרש רבה, בשני מסיח אותו שיח, זה הקטן מול הגדול, או הבן חורין מול העבד, נכון, אומר יהושע, לפי המדרש תנחומה, בן חורין קטן, שיש לו עבד זקן, ולפי מדרש רבה, עבדה בישה, זבין תקסה דאבת. אומר המהר"ל, שני המדרשים מכוונים לאותה נקודה. מי עומד פה מול מי? השמש מייצגת את הרצון להמשיך את תנועת הטבע. איך אתה עוצר אותי? לי יש תפקיד בעולם, והתפקיד שלי הוא תפקיד הטבע. מה מונע מעולם הטבע להמשיך לפעול על פי הטבעיות הרגילה שאותה הוא מכיר ובה הוא מתורגל ובה הוא עושה מששת ימי בראשית והדעתה? אומר המהר"ל, זה החירות, זה הבן חורין, זה עולם השכל הנבדל, התורה. הגמרא לקמן, כשהיא תגדיר את המושג תפארת, היא תיתן שתי תשובות בדבר. מהי התפארת? אחד זה מתן תורה, שתיים זה שם שוירה שעמדו ליהושע בן נון. עולם התורה, שהוא העולם שיוצר חירות מוחלטת מכל שיעבוד גשמי תחתון, הוא משעבד אליו את החומר. העולם מורכב מצורה וחומר. והסדר הנכון הוא, שלמרות שלכאורה חומר קדם בעולם, נכון? אני זקנה, קדמתי לפניך, אני מהיום הרביעי, אתם פה מהיום השישי, למרות שלכאורה חומר קדם בעולם, אבל הצורה היא זאת שתיתן לו את התוכן המהותי היסודי שמניע אותו ומגדיר לו את הגדרים.
מה זה צורה?
הצורה זה ההוויה הרוחנית שנמצאת בדבר. זאת אומרת, התוכן הרוחני העמוק שבקרבו. נקודת המגמה שלו. ולכן אומר יהושע בן נון לשמש, את בעלת הכוחות הפיזיים. את בעלת הכוחות הגשמיים. העולם לא יכול בלעדייך, היא בלי חומר אין לנו, אנחנו סתם מרחפים פה באוויר. אבל מי שמגדיר לך את הגדרים, מי שמניע אותך, מי שקובע לך את המגמה, את הייעוד, את הצורך, זה עולם הרוח. ולכן הופעת נס נבדל שפורס לתוך עולם החומר, בסדר? זה תוצאה של צורך רוחני עמוק, ולא של הופעה תחתונה של צרה וצוקה בלבד. רק עולם רוחני עליון יכול לגבור על עולמות תחתונים ולקעקע אותם ולשנות בהם את המגמה ואת התנועה. אז אנחנו אומרים שלושה דברים לכאורה שהמהר"ל ככה מנסה לחשוף לנו רגע בתיאור הגמרא והמדרשים. הוא אומר קודם כל סדר הדבר על פי הגמרא, שזה נקודות מזומנות לכך. דבר שני אומר זה הכנה מהותית של תנועה לעבר הדבר הזה. ודבר שלישי אומר זה השתלטות החומר שמשליט את עצמו, נותן את עצמו לתורה לשלוט בו ולפעול בו ולהניע אותו. זה אני חושב היסודות העקרונים של המהר"ל. לאן חותר המהר"ל בכל זה, או מה מגמתו, כמו שאתה אומר, מה הרוויח מהדבר הזה, לכאורה דווקא הפוך. אני חייתי עד עכשיו בתתורה שבה הקדוש ברוך הוא השריף במערב הפרוע. עושה מה שהוא רוצה, מגיע מתי שהוא רוצה, פועל מה שהוא רוצה, ופתאום אתה עכשיו מגביל אותו. כן? מה, יצר לעצמו הגבלות ותכנים. אלא שהמערב, הוא רוצה, אני חושב, לבנות לנו שיטה. שהמערב בשיטתו אומר שהעולם הוא מאוד 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 מתוכנן ומסודר ומדויק. וההופעות האלויות הן לא סתימת חורים שנוצרו בעולם, כמו שעלול להיווצר איזושהי בצורה כזאת, שהשריף בא ואומר יש פה בעיות, אני אפתור אותם, אלא הכל היה מחושב מראש, והכל בא על מגמת תוכנית מראש, והכל מעלה אותנו מדרגה אחר מדרגה, לאיזושהי ייעוד או לאיזושהי מטרה שאליה אנחנו שואפים. ולכן כשהקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית יצר עולם טבעי, הוא יצר את העולם הזה כי זה המקום הנכון לפעול בו ולרומם את המציאות דרכו. אלא שאמר הקדוש ברוך הוא שבתוך עולם הטבע חייבים גם נקודות התרוממות רוחניות לעולם יותר עליון. הרי נראה לי שכבר קראנו פעם את המשפט הזה שאמר אומר במפורש, אין ספק כי מעלת הנס הבלתי טבעי יותר במעלה ומדרגה מן הטבע. יש צורך בין העולמות הללו שהם פועלים במקביל לפעמים לפעול לפי עולם הנס הנבדל כדי לרומם את האדם מתוך המציאות התחתונה הזאת. גם המציאות החומרית לחלוטין היא מבטאת כל הזמן את רצון השם. וכשהשמיים מספרים כבוד אל, זה מתבטא גם בעובדה הפשוטה שהשם זורחת בזמן ושוקרת בזמן. זה ודאי נכון. עולם הטבע הוא עולם שמבטא את ההופעה האלוהית המתחבאת מאחוריו. ואל תחשוב שלא. כי אם זה לא היה נכון, ועולם הטבע הוא ניתן לשליטה מעבר לתחום האלוהי, זה עולם הטבע. וכשאלוהים רוצה, הוא צריך להופיע עולם אחר, אז לא היה הקבלה בין העולמות. והמהר"ל דווקא מתאמץ מאוד בהסברת הגמרא, להראות לנו שיש הקבלה בין העולמות. זה אותו עולם. זה אותם הופעות. זה אותה שמש שמאירה לנו תמיד בעולם הטבע, היא זאת שעכשיו נעצרה בעולם הנס. אותם מים שאותם אנחנו שותים בעולם הטבע, הם המים שהופכים להיות דם בעולם הנס, אבל זה אותם מים. והמטה והנחש לא נשתנו מגדריהם, מרמה הרעל. המטה לא הפך להיות נחש. המטה נשאר מטה בעולם הטבע. אז איך יכול להיות שהוא היה נחש? כי המטה הזה שבעולם הטבע הוא מטה, יש בו הכנה מששת ימי בראשית, ולכן אומרת המשנה שהמטה הזה נברא שם בין השמשות, להפוך להיות נחש. אבל המהר"ל בא ומרוויח כאן נקודה מיוחדת. כשאנחנו פוגשים את עולם הטבע, אנחנו פוגשים את הופעת השם דרכו. גם כשהוא בטבע, גם כשהוא הופך להיות עולם נס ברגעים מסוימים מאוד 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 בתוככי המציאות, וגם כשהנס יעלה והוא יחזור להיות עולם הטבע. לא עזב הקדוש ברוך הוא את המציאות. השם היה פה, קרא את ים סוף והלך. השם לא הלך. הוא מופיע בדיוק אותו דבר. רק לפעמים הופעת השם היא גלויה ולפעמים היא נסתרת. המהר"ל מהקדמה הראשונה אומר לנו כל הזמן, הרחוב הוא המנהיג. איך אני אפגוש את הקדוש ברוך הוא? אבל זה סתר, זה דבר כבוד האלוהים. אסתר דבר. אתה תפגוש אותו דרך הממלכה. אתה תפגוש אותו דרך ההנהגה המציאותית הטבעית. אתה רואה שהשם ישנה? זה הקדוש ברוך הוא מניע אותה. המהר"ל יוצא בשצף קצף, נגד, במה שכבר אמרנו, וגם כאן באיזה הערה קטנה כזאת, כנגד כל מיני תפיסות שכשאתה פוגש את עולם הטבע, אתה בעצם פוגש עולם של גלגלים וסחלים, שהם יש להם איזושהי הערה מצד עצמם, ואיזה תובנות מצד עצמם. נכון, משהו אומר כאן, שבפסקה הזאת, מה שאומרו פילוסופים, השמש והירח חיים משכילים. לא נכון. השמש והירח הם דוממים גופניים לחלוטין. וכל התיאור הזה במדרש, שהשמש מדברת עם ישוע בן נון, לא מיני ולא מקצתי. רק תיאור של המגמה האלוהית. הם דוממים שמופיעים לדבר השם. מתי? כשקורה בהם הנס, לא נכון. תמיד הם מופיעים לדבר השם. כשהם בנס וכשהם בטבע. אותו מטה, שפה נמצא 2000 שנה, שמעולם לא הפך עדיין לנחש, אבל תמיד הוא היה מטה מיוחד, מטה האלוהים, שיכול להפך להיות נחש, אם יהיה צורך. וגם שהוא לא נחש, הוא עדיין מטה מיוחד. אותה מים, אותה שמש. בהמשך הוא יגיד, אותו מקום שנקרא בית המקדש, שלפעמים שכינה שורה בו, לפעמים שכינה לא שורה בו. אותה קדושה אלוהית חיה בו, נושמת דרכו. גם כשהנס לא מופיע, גם כשלא משתחווים ואז נהיה פתאום מרווח בו. סדר לנס וסדר לטבע מבחינת המהר"ל, בעומק של הדבר מתברר, שגם כשהסדר הטבעי מופיע, זה בעצם השם מופיע בעצמו. כמו שהסברנו פעם הקודמת, דרך ההתגלויות שלו, דרך המידות שלו, דרך המציאות שאני פוגש בעיניים. אבל הכוונה היא שקודש בריך הוא נמצא פה כל הזמן, לא רק כשהוא מחליט לשבר את הטבע המעצבן הזה ששייך למישהו אחר ומופיע בכוחו הגדול, הוא יותר חזק מהטבע, יכול לשבר את הטבע מתי שהוא רוצה. לא, הטבע זה הוא. הטבע זה התגלות אלוהית בדיוק כמו שהנס זה התגלות אלוהית, רק הנס זה התגלות אלוהית בממד יותר גבוה בכלל אתה רואה. אבל הטבע היא התגלות אלוהית, לכן יש הכנה בעולם החומר להופעת הנס עליו, לא במקום אחר. לכן מדריש המהר"ל, כשאתה פוגש נס, אתה פוגש את הנס דרך העולם שאתה מכיר. אותה מים, אותו מטה, אותה שמש, אותו שטח אדמה בירושלים שעלה בבימה בית המקדש, שמה מופיע הקדוש ברוך הוא דרך עולם ההתגלות אלוהית. לכן השמש במובן הזה, היא מבטאת את זה יותר מכל. כי השמש היא כוח מאוד מאוד גדול וחזק במציאות. שפועל על פי דרכים מאוד 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 חוליות, כמו שאתה אומר, ספרים על השמש שאני יכול לקרוא בשירותי. אבל את המגמה הפנימית העומדת מאחורי הופעת השמש, בזריחה ובשקיעה, בצפון ובדרום, בעצם הופעת השמש, את מה הקדוש ברוך הוא מייצר בעולם דרך העובדה שיש זריחה ושקיעה, זה אתה לא יכול לקרוא בשירותי. זה לא תוכל לקרוא בספרי המדע, כי הם לא יודעים לענות על השאלה הזאת, כי המדע עוסק באיך ולא במהות. הם יודעים להגיד מתי השמש תזרח, באיזה רמה צלזיוס היא תאיר על המציאות בכל דקה ודקה, מתי היא תשקע וכן הלאה. אבל למה צריך שיהיה זריחה ושקיעה? למה צריך שיהיה צד אחד שבו השמש דרה ברומו וצד אחד שהוא צפון מן השמש? למה קודש בריך הוא בוחר להופיע ככה במציאות? בעולם הטבע כולו. ולמה לפעמים ברגעים ספורים בחיי עולם הקדוש ברוך הוא מחליט לעצור את הופעת עולם הטבע? ולהגיד, רגע, רגע, עבדה, תעמוד במקום שלך. עכשיו יש פה התגלות אלוהית יותר עליונה.
למה הם לא מבין למה הוא צריך לדבר על הכנה? אפשר להגיד את אותם דברים, אבל עדיין שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הוא לא צריך לעשות הכנה לפני כן. עכשיו הוא לא רוצה להפוך את זה למים, הוא צריך להפוך את זה למיץ, להפוך את זה למיץ.
כי אז מחקת את ההופעה האלוהית מעולם הגלוי.
לא, הוא גם נמצא בגלוי. וגם שהוא רוצה ברצונו, הוא משנה את זה למשהו אחר, בלי שיהיה לו הכנות.
זאת אומרת שפה יש כוס. למה יש פה כוס? לא יודע, כי יש פה כוס, כי מישהו הכין כוס.
קודם כל הוא ברא את הכוס.
אבל אין שום קשר בין הכוס לבין רצונות אלוהים אחרים. זאת אומרת, יש אלוהים שמופיע דרך הנס, ויש את עולם הטבע שהוא כבר יצא לפועל וזהו.
יכול להגיד שהוא גם נמצא בטבע.
אני יכול להגיד, אבל אומר המהר"ל, אמרנו סלוויץ' יותר מזה. אומר המהר"ל, זאת האלוהות. כל ההתגלות האלוהית היא חדה. בוא נסביר את זה דרך דוגמה שהמהר"ל בעצמו אומר. אומר המהר"ל, וזה פשוט קרה בפסקה הקודמת, יש שני עולמות, עולם דין ועולם רחמים. טוב, יש שני אלוהים. יש אלוהי הדין ויש אלוהי הרחמים. לפעמים האלוהים ההוא מופיע, חבל, זה נורא לא קשה, לא כיף. לפעמים האלוהים הזה מופיע, נורא כיף. לא, זה אותו אלוהים, אותו דין, אותו רחמים, זה שתי התגלויות שונות של אותה אלוהות, ולכן אני פוגש את ההערה הזאת, לפעמים ההערה הזאת מהירה עליי בדין, לפעמים מהירה עליי ברחמים. אומר המהר"ל, זו אותה התגלות אלוהית, זו אותה שמש. בשמש הזאת שנבראה בששת ימים בראשית, יש בה הכנה לעולם הטבע ויש בה הכנה לעולם הנבדל. אתה רוצה להגיד, יש עולם מייסי בראשית, זה רק עולם טבע, אין בו שום הופעת נבדל. כמובן, השמש יכולות להופיע בנבדל. הוא יפרק את העולם הזה ויביא עולם אחר, עולם נבדל. הוא יפרק את הדין ויביא רחמים. אומר המהר"ל, לא, זה הקדוש ברוך הוא מופיע בשניהם במקביל לגמרי לגמרי לגמרי. הם לא נסתרים. מזה מגיע המהר"ל לחידוש פלא, שזה לא רואה, לא יודע אם מישהו כתב את הדבר הזה לפני המהר"ל או אחרי המהר"ל חוץ מהמהר"ל. להגיד שכשהשמש עמדה על יהושע בן נון בעולם הנס, השמש המשיכה לנוע בעולם הטבע. איך זה יכול להיות? פה היא עמדה, ושם היא המשיכה לנוע. מבחינת האדם אין לנו יכולת לעכל בכלל את ההבנה הזאת. לכן היא הבנה כל כך קשה להסבר. והמהר"ל אגב אומר שאם תגידו לי שזה לא היה ככה, אני לא נופל מהכיסא. אם תגידו לי שהשמש היא שכל פועל, זה אני נופל מהכיסא. אם תגידו לי שלא היה נס בשמש בכלל כי אי אפשר לעשות את הנס, אני נופל מהכיסא. אם תגידו לי שזה לא נכון מה שאני אומר, אני גם יכול לקבל, אבל יותר נכון לך את המהר"ל ללמוד, וככה הוא יותר רואה את הדברים הללו, שכשהשמש עצרה על יהושע בן נון, היא המשיכה לנוע במציאות, כי עולם הדין ועולם הרחמים לא סותרים כהוא זה זה זה. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין, שיתף עם המידת הרחמים, זאת אומרת הם פועלים במקביל. הקדוש ברוך הוא מצליח לייצר דין ורחמים באותו אירוע, ואתה לא מבין איך זה יכול להיות, כי עוד דין או רחמים. באותו הגדרה בדיוק, אותה שמש היא עכשיו במקומות מסוימים כלפי אנשים מסוימים מתגלה במידה א' וכלפי אנשים מסוימים מתגלה במידה ב'. חלק הם בעולם הטבע, חלק הם בעולם הנבדל. אומר המהר"ל, מה זה? אני חידשתי את זה? לא ככה הבנתם במכת חושך במצרים? לא ככה הבנתם בהפיכת המים לדם ביום? איך היהודי שותה מים והוא שותה דם? איך היהודי נהנה מן האור והוא סובל מן החושך? זה עולם טבע, זה עולם נבדל. הכל מבוסס על ההבנה היסודית שמחדש לנו המהר"ל, שההתגלות האלוהית בתוך המציאות הטבעית היא ההתגלות האלוהית בתוך המציאות הנבדלת. זאת אומרת, זה אותם ממדים, אותם כוחות, אותם חומרים, מופעלים על ידי זה ועל ידי זה. ולכן אמר המהר"ל, זה הכל נובע מהכנה. לפי זה, כשאנחנו נלמד את מעשה בראשית, שאסור אולי ללמוד אותו, אבל אם היינו לומדים את מעשה בראשית, אפשר אותו ביחידים וכולי, אנחנו נראה בתוכו את כל הופעת הגבורות האלוהיות כבר עומדות ומחכות ותמונות וממתינות להופעתם. כי יש בתוכו הכנה. יכול להיות שבשכלנו אנחנו מוגבלים לראות את הדבר הזה, ורק אחרי שהמים הפכו לדם, אני יודע להגיד שבטח, במים יש הכנה לדם, כי המים לא מופשטים, מורכבים. ורק אחרי ששמש עוצרת באיזה נקודה, אני יודע להגיד, אה, יש שם תכלית תנועה מסוימת, שיש 6 שעות או 12 שעות של תנועה. זאת אומרת, אנחנו לא מספיק חכמים כדי לזהות את המעשה האלוהי, כמו אברהם אבינו שיודע לבד את המצוות, אנחנו קודם כל מקבלים את המצוות, ואז מבינים את טעמם, אז קודם כל אנחנו רואים את הנס, ואז יודעים להסביר איפה הייתה הכנה לנס. יכול להיות שזה ככה בגלל קטנותנו ומוגבלותנו, אבל בעומק הדבר בעצם מתברר, שבמעשה בראשית, שהוא אמר ויהי, באותן נקודות סתר, יצר הקדוש ברוך הוא פוטנציאל להופעת דין ורחמים, או בהקבלה אחרת, להופעת עולם טבע ועולם נבדל, והכל עומד ומוכן לפתחו, לפי הצורך של ההתגלות האלוהית במציאות מצידנו. ונדמה שזה הכל כמובן מצידנו, כי זה לקדוש ברוך הוא מצידו, אין הבדלה ואין חלוקה בכלל, והוא לא מוגבל בהגדרות. אבל אנחנו, שאנחנו יכולים לחיות או לפי עולם טבע, או לפי עולם נבדל, או לדון לפי דין, או לדון לפי רחמים וכולי, אז אנחנו יכולים להקל את הדבר הזה רק בנקודה מסוימת אחת. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בדבר הזה, ולכן העולם יכול לקבל שני דברים במקביל.
השאלה, הרב עושה הגבלה בין העולם הטבע, שיש בו כמה נקודות פנים, טבע רגיל והנשיא, בין העולם של המידות, דת הדין, דת הרחמים, ששני נמצאים על אותו, על אותו, על אותו אחד. בעולם שלנו, בעולם הטבע, יש משהו דומיננטי, ויש משהו שהוא פחות דומיננטי. הכנס הוא פחות דומיננטי, הוא מופיע לעתים. בעולם הלמעלה של של המידות, גם שם יש משהו כזה דומיננטי, כמו איזה טבע כזה שהוא הדומיננטי, ואז משם יוצאים כמה דברים, ושם זה כל דבר עובד בפני עצמו.
אני לא יודע, חז"ל אומרים שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא שהדין יהיה המידה האלוהית המרכזית בעולם.
הדומיננטי.
יש כל מיני מדרשי חז"ל כאלה שלעתיד לבוא זה ככה יהיה גם בצורה גלויה. בפועל, אני חושב שהיום המידה הדומיננטית זה מידת הרחמים. ככה אנחנו נראה קצת בהקדמה השלישית, שכך אומר המהר"ל. אין פה מחויבות, אין פה דטרמיניזם, כמו שאמר המהר"ל בהתחלה, מה זה, המצרים חייבים לרדוף אחריהם, כי אחרת לא יקרה ים סוף. ודאי לא. יש בשמש הכנה, כמו שיש במים הכנה, להפך להיות גוש. אימתי זה יקרה, שיהיה בזה צורך להתגלות אלוהית בעולם. אבל הצורך הזה, זה מאוד מאוד חשוב לפי המהר"ל, זה לא צורך של לפתור בעיות. אם היינו צריכים לפתור בעיות, אז יכול היה הקדוש ברוך הוא לעשות שהמצרים לא ירדפו אחרי בני ישראל. זה הרבה יותר פשוט. הרי הקדוש ברוך הוא שולט במצרים, חטפו כאלה מכות, אז פרעה אמר להם, עזבו, עזבו, חטפנו מספיק, בואו לא נגיב. זה היה הרבה יותר פשוט, כל הסיפור של חומש שמות. אבל הקדוש ברוך הוא בחר, הפוך, הוא בחר להכביד את ליבם, כדי שהם ירדפו אחרי בני ישראל, כדי שהנס יופיע. זאת אומרת, המגמה היא הופעת הנס. לא המציאות גורמת לנס, אלא הנס גורם למציאות. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה קריאת ים סוף, כדי שיהיה איזושהי התגלות אלוהית מאוד גדולה שתורמת כל המציאות האמונית בעולם, כמו שכתוב, ויאמינו בה שם שעבדו. כדי שתהיה את ההתגלות הזאת, אז נוצרה כל המציאות הסובבת. בסדר? העולם עומד ומוכן להופעת ניסים. יבוא יום, וגם אנחנו, נכון? נזכה, כי מי מצאתך מארץ ישראל, אומר הנביא, הראינו נפלאות. גם אנחנו יום יבוא ונראה את כל הנפלאות הללו. זה המגמה, הופעת הנפלאות. כדי לרומם אותנו למדרגות רוחניות שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם כדי בלי הנפלאות הללו. כדי שהנפלאות הללו יוכלו להופיע, אז צריך כל מיני סדים במציאות רק לסדר בשבילה. אבל התפיסה הפשוטה של הילדותית, שגם בנו תמונה הרבה מאוד, זה שהנס מופיע כדי ליצור את המציאות. וזה בדיוק הפוך, אומר המהר"ל. מששת ימי בראשית כבר נוצרה ההכנה הזאת כדי שיבוא אותו היום של שם של גבעון דום. הלא יכתובה על ספר ישר. וכך היה צריך להיות שהשמש תייצר מתישהו בתוך המציאות. ושהים ייבקע מתישהו בתוך המציאות. כדי להראות שהצורה היא המניעה את החומר ולבנות בתוכנו את התודעה הזאת בצורה מוחלטת. שזה בניין האמונה השלם. שהצורה שולטת בחומר, משעבדת את החומר ומכפיפה את החומר. וגם כשזה החומר הטבעי זה נכון. וכך זה צריך להיות. והמהר"ל יאריך בזה הרבה בתחילת גבורות, שההתמודדות שלנו המצרים כדי לבנות חומר ועל בסיסו לייצר צורה שפועלת ומטביעה את עצמה בחומר והחומר כפול לצורה. וכדי שזה יקרה עכשיו נוצרים מסביב כל מיני סממנים טבעיים מציאותיים, כמו שאבן עזרא אומר שיצאו בכלל, הם לא קרבו את ים סוף, אומר אבן עזרא. הם נכנסו לתוך ים סוף ויצאו מאותו צד, לא בשביל מה הם נכנסו לים סוף, אומר אבן עזרא, זה לא בשביל להינצל מהמצרים, נכנסו לים סוף, כדי שהים סוף יבקע. אז המהר"ל בעצם הולך והופך לנו את הדברים, ואני רגע רוצה להזכיר שנייה, לפני שאתה שואל, את המהלך המרכזי של המהר"ל, לאן הוא בעצם חותר. המהר"ל כתב שלוש הקדמות. בהקדמה הראשונה הוא גילה לנו שיש שתי תצורות הופעה אלוהיות. יש כבוד אלוהים מסתר דבר, שכבוד מלכים חקור דבר. והכבוד אלוהים מסתר דבר אי אפשר לגעת בו, אבל הוא מה שמניע את כל התהליכיות בעצם במציאות, בין בצדדים הטבעיים הגלויים ובין שמופיעים, על אחת כמה וכמה שמופיעים הצדדים הנסתרים שכבר עומדים ומחכים לבואם. וכל המהלך של המהר"ל פה היא להסביר את גבורות השם, את הצדדים של הנפלאות שבאו. לשם זה עבר המהר"ל להקדמה השנייה, ואמר שצריך לשבש מאיתנו תפיסות מוטעות, שהעולם הזה מתנהל על פי שחלים וגלגלים ללא יד השם מובילה ומכווינה, כפי שעלולים לתפוס את הדבר הזה בין בפילוסופיה הרחוקה ממש, ובין בפילוסופיה שיותר נכנסה לתוך אמונת ישראל, שהקדוש ברוך הוא יצר את המציאות, שלח אותה על פני המים, ומעכשיו היא פועלת על פי הדרכות ורועות, הפעלה שכבר ניתנו לה, ואין התערבות בדבר הזה כלל וכלל. אמר, שלח את כל הדבר הזה, ואמר, כל התערבות אלוהית עכשיו, זה בגלל שעכשיו יש רצון אלוהי ללמד אותנו משהו, לרומם אותנו משהו, לבנות משהו במניין האמונה שלנו. ולכן אמר המהר"ל, ועכשיו הוא מתחיל לסדר את שיטתו בעצם, עולם הנס ועולם הטבע, עולמות מקבילים, הם לא צוררים זה את זה, הם פועלים זה ליד זה, ושניהם בונים את התגלות השם בתוך המציאות. יש את הסדר הרגיל שדרכו אנחנו הולכים ונבנים, ויש את הדליגות העל-טבעיות, הנבדלות שאיתם אנחנו מתרוממים יותר, וכל המציאות הרוחנית הזאת הולכת ובונה את בית ישראל. ולכן אומר המהר"ל, העולם הזה כבר מוכן לשני הדברים, כשאתה רואה את השמש תדע לך יש תנועת שמש ויש נקודה תכלית בשמש, אתה רואה את המים תדע לך יש מים ויש תכלית, ועל פי זה אומר המהר"ל, יש מטה ויש נחש. המטה מעולם לא היה נחש והנחש מעולם לא היה מטה. זה חד הוא, זה מטה בצד הגלוי, בצד הטבעי, שהוא נחש בצד הנ... אחרת כך כל מטה, למה דווקא את המטה הזה? זה כך מטה אחר, תהפך אותו לנחש, תחזור להיות מטה. לא, רק המטה הזה יכול. סתם לשבר את הטבע יכולים גם החרטומים. הם לקחו מטות שהם באמת מטות, והפכו אותם לנחשים שהם באמת נחשים. הם שיברו את הטבע. אבל לפעול בתצורה כזאת שהמטה יהפוך להיות נחש ויחזור להיות מטה, שהוא בעצם תמיד היה מטה, הוא אף פעם לא הפך להיות נחש, זה רק המטה אלו יכול. כי הם יכולים לשבור, להילחם. הם לא יכולים לבנות שני עולמות מקבילים שלא צורם זה עצר. ולכן אומר המהר"ל, נראה לי יותר נכון להבין שהשמש שיצרה פה, שם היא לא עצרה. ובאמריקה או באירופה, איפה שהיו אנשים, שם השמש המשיכה לנוע והיא שקעה והיא עלתה ולא ידעו בכלל שום דבר. ורק מי שעמד פה ראה את הנס הגלוי הזה שבו שמש עמדה 6 ו-6 או 12 ו-12 וכו' וכו'. כל זה כדי להבין בעצם שההופעה האלוהית היא מופיעה כל הזמן בצדדים הגלויים, אבל גם בצדדים הטבעיים. קודש הבריחו הוא מופיע בכל הממדים של עולם המייסה, של העולם שהוא ברא במייסה וראשית, והוא מופיע גם כשההופעה היא גלויה וגם כשההופעה היא טבעית. ולכן הוא מסיים רק בסוגיית ארץ צבי, נכון? הוא אומר ככה זה ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה אדמה טבעית לחלוטין. מה זה בית המקדש? זה ייכנס גשם בגשם, איך זה יכול להיות? הכל פה טבעי. זה מהצד הטבעי. מהצד הטבעי יש פה גודל מסוים. בצד הנסתר תמיד היה פה ארץ ישראל בששת ימי בראשית עם עבריה אחרת מכל הארצות. אתה לא רואה את זה בצד הגלוי, כמו שאתה לא רואה בשמש את הפוטנציאל הזה. האדמה הזאת היא נראית לנו שייכת לכל האדמות האחרות, אין הבדל בינה לבינה. ולכן יבוא הפילוסוף, יבוא החוקר ויגיד, לא יכול להיות להיכנס גשם וגשם, זה אדמה, זה חול, זה חומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור את המציאות, יכול לשמור את המציאות. אם יש הקדוש ברוך הוא, ההוא, לפילוסוף ההוא אין, לפילוסוף הזה יש, יכול לשמור את המציאות. אבל שהאדמה הזאת עצמה היא קדושה ונבדלת, זה מדרגה אחרת לגמרי. ככה מהר"ל מסביר לנו את כל מושג הקדושה האלוהית השורה במציאות, בכל הממדים שלה שהמפורסמים של עולם שנה הנפש. יש מקומות קדושים, הוא מדבר על הארץ ועל בבית מקדש, יש זמנים מקודשים, מה זה מקדש שבת? זה זמן אחר לגמרי, בצדדים הפנימיים המגמתיים שלו, יש זמנים שבהם יכולים להופיע ניסים, לא סתם גבורות השם הופיעו דווקא בליל הסדר, בליל יציאת מצרים, זה זמן שהוא נועד יותר להופעות ניסיות אלוהיות, זה זמן שמששת ימי בראשית ככה הוכן, נכון? זה רשי על התורה, רשי הרי אומר, גם אצל אברום אבינו, לא תפע מצות, וגם אצל יצחק שני גדי עיזים, וכי מאכלו של יצחק שני גדי עיזים, כמה בן אדם יכול לאכול, אלא פסח היה, יקריב גדי אחד. זאת אומרת, הזמנים הללו הם זמנים קדושים, נבדלים, מיועדים להופעה אלוהית כבר מאז מקדם. רק השאלה, אם אנחנו מצליחים עכשיו להופיע את קדושה שבהם. אז זה נכון בעולם, זה נכון בזמן, זה נכון באנשים. זה האומה הישראלית שהיא נועדה לדבר הזה מצד קדושתה והצורתיות המיוחדת שלה. אז לכן אומר המהר"ל, זה ככה מששת ימי בראשית. וגם כשאתה רואה את הצד הגלוי, אתה יודע שזה ככה לגמרי לגמרי. זה לא אדמה רגילה. אבל עכשיו היא לא נותנת תורתה בעין יפה. אבל הפוטנציאל הוא אותו פוטנציאל. שברגע שהקדוש ברוך הוא ירצה, יהיה פה דליגות אחרות לגמרי. יהיה פה הופעות אחרות לגמרי. ולכן הכרת הנהגת השם בעולם, היא דרך ההתגלות האלוהית בתוך המציאות, החומרית, הטבעית, שלפעמים משתברת לה, אבל גם כשהיא לא משתברת לה, היא מיועדת להופעות מאוד מאוד מיוחדות. יש כוחות אלוהים בעולם, וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו בעצם ללכת ולהתחיל ללמוד. רק לפני כן הקדמה שלישית. כי בהקדמה השלישית יגיד המהר"ל, אז בואו נפגוש עכשיו את הנהגת השם במציאות. איך השם אז מופיע במציאות? בצדדים הגלויים. הבנתי שיש הופעות טבע, הופעות נס, אבל עכשיו בתוך העולם הגלוי על ממדיו, שאנחנו מכירים את העולם שלנו עם ששת ממדיו, יש קדימה, אחורה, מן השמאל, למעלה, למטה, כך העולם ברור, ונקודת האמצע שלו, יש ממדים בעולם. מה מגמת השם בכל אחד מן הממדים? מה הוא רוצה להופיע? למה הוא פתח את כל ההפכים הללו, את הכיוונים הללו? ודרך זה עכשיו להבין איך אני פוגש את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, כשהשם מזורח, כשהשם שוקע, כשהמציאות בטוב, כשהמציאות ברע, כשהמציאות גלויה, כשהמציאות צפונה, כשהמציאות עולה ומתחברת עם מעלה, וכשהיא לא מתחברת עם מעלה. כל ששת הצדדים הללו זה בעצם עכשיו צדדים שבהם הקדוש ברוך הוא מופיע רוב הזמן בנסתר, לפעמים בצורה גלויה. הצדדים הגלויים יעזרו לי להבין את תופעת הצדדים הנסתרים. זאת אומרת, כשהגמרא תגיד לי, לך השם הגדולה, הגדולה, זה קריאת ים סוף, אז עכשיו אני אבין מהי הופעת הגדולה, גם כשים סוף לא נקרא. והגבורה ויציאת מצרים, אז גם כשאין יציאת מצרים או אין מכת בכורות, אני עדיין מבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצד הזה. זאת אומרת, מה שירצה המהר"ל בהקדמה השלישית, זה דרך העולם המופתים ללמד אותנו איך צדדי המציאות של הקדוש ברוך הוא מופיעים בעולם, גם בעולם הטבע הגלוי מול עינינו, כשהטבע לא מופיע בצורה ניסית, אלא כאשר הטבע משאיר לפעול בעצמו, איך אני רואה את הנהגת השם בעולם, מתוך זה, מה המגמה האלוהית במציאות. ואז, אפשר להתחיל ללמוד איזה לפרטי פרטים, דרך הספרים השונים, זאת אומרת, דרך גבורות השם, דרך יציאת מצרים, כל פרט ופרט, איך הוא עובד בתוך הנהגה הלוית הזאת. ולשאול אבל.
יש הרי נס גלוי ונשא גלוי. כשנשא לא גלוי זה הנשא, כאילו הכי מתקרב לזה, כי מישהו אחד יגיד שזה טבע, זה נראה כמו טבע.
לא חומש בראשית,
כן. זה נס, שזה נס. המהר"ל לא כל כך ניתח את ההבדלים ביניהם, לפחות לא ראיתי בהקדמות.
לא, עדיין לא עסק בזה, אבל לכאורה מה שאתה אומר עכשיו, זה חלוקה בין עולם הטבע לעולם הנס. גם בעולם הטבע, השגחה האלוהית מופיעה כל הזמן, ומזרימה לו חיות כל הזמן. איפה אני רואה את זה? אתה לא יכול להיות בנס גלוי, אבל אתה מבין שזה מה שעומד מאחורי הדבר הזה.
טוב, שאני אומר נס שאינו גלוי, זה דבר שכלומר, יש הרבה אנשים יגידו זה נס. השמדה של הכוחות המצרים, עם חיל אוויר...
כשהשמש זורחת בבוקר. זה נס או לא נס? זה הופעת השם. האם הציבור קורא זה נס או לא נס, זה פחות משנה, וזה הופעת השם דרך מה שאנחנו קוראים עולם הטבע. אבל זה עדיין הופעת השם. אז עכשיו אתה אומר דוגמאות מתוך המציאות, כן, זה הופעת השם. אז קרא לזה נס נסתר, זה בסדר גמור, אפשר לקרוא לזה נס נסתר. אבל הכוונה, יש הופעת השם במציאות כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מחיה את המציאות כל הזמן, מופעל את המציאות, יש לה מגמה, הוא נותן לה מגמה, הוא נותן לה תפקיד, הוא נותן לה ייעוד. לפעמים זה פועל בצורה גלויה, ואז יותר קל לי לזהות. לפעמים לא, ואז יותר קשה לי לזהות. אז דרך הגילוי אנחנו נזהה את הנקודות הנפטרות. אבל אז נזהה את המגמה.